תראי. מה לעשות, אם לא נתחיל 40 דקות לבלבל את השכל, ורק אחר כך נתחיל 40 דקות באמת לבלבל את השכל.
אז אנחנו פשוט...
איזה מין פודקאסט זה?
כן, אנחנו צריכות... אתה מבינה, אבל אנחנו לא יכולות להקליט מראש את כל מה שאנחנו מבלבלות פה.
אנחנו יכולות, ואז אנחנו יכולות לגבות מאנשים כסף שישמעו אותנו מתמרמרות על החיים.
כן, אני בטוחה שלאנשים יהיה מאוד מעניין.
את לא תגידי להם מה יהיה להם מעניין ומה יהיה להם לא.
את לא תגידי לי גם.
אני יכולה להגיד לך, כן, סקנה. מה, התחלנו?
התחלנו.
אחרי חצי דקה.
כן, אנחנו חייבות לשאול. לא, אבל אנחנו חייבות לשאול, כי אחרת איך נדע?
איך נדע שהתחלנו? איך הם ידעו?
בדיוק.
אנחנו מתעסקות בעיקר.
אנחנו מתעסקות בעיקר. אני אבי.
אני פולי.
היי פולי.
שלום לך. היי. בא פה הרבה.
לפעמים. הפרק האחרון שלנו לשנת 2020.
טם טם טם, שרדנו עד כה.
כן, מי היה מאמין שאשכרה השנה הזאת הרגישה כאילו מאוד ארוכה מצד אחד?
יותר מדי.
כן.
הייתי אמורה להיות בערך דבש השנה הזאת.
היית.
הייתי.
אז היית.
הייתי אמורה להיות בקנדה.
אז היית.
ובמקום זה מה אני עושה? יושבת פה. כן. הייתי אמורה להיות עכשיו בקריסמס בפראג.
כן.
כי רצינו להפוך את זה למסורת. ומה אני עושה במקום זה? יושבת פה ליד העץ.
וואי, זה מצחיק.
הכי קרוב לחול.
כן. זה ממש מצחיק, כי כאילו שנה שעברה, אני ודני עוד כשהיינו רק ידידים, אז דיברנו כזה, כן, אפשר לנסוע כזה כל החבר'ה לאיזה סקי בחורף, כן, כולם כזה כחבורה. ודני עושה כזה כן, ואני מקווה כאילו עד אז כבר תהיה לי בת זוג, ואז ניסה כאילו, אני אעשה גם בת זוג שלי וזה, מפה לשם.
מפה לשם, יש לו בת זוג, אבל הוא לא יכול לטוס לחול.
אבל הוא לא יכול, גם היה לנו איזה קטע שדיברנו על לונדון בקריסמס, גם זה לא קרה. אבל בסדר, האמת שכאילו, לפני הקורונה...
תכלס, אם בא לך איזו מוטציה חדשה, אפשר לטוס ללונדון.
כן, אפשר לגמרי. תראי, בתכלס, אבל גם אני וגם את הספקנו לטוס השנה לחול, לפני הקורונה.
כן.
כן.
זה היה ממש, אבל אני טסתי ממש בהתחלה של הקורונה, בפברואר.
אני טסתי על הקסקס. טסתי בסוף, בתחילת מרץ.
ממש על הקסקס,
היית. חזרתי בשישי במרץ לארץ. ומהשמיני במרץ נכנס החוק שכל מי שחוזר
נכנס לבידוד.
מחול נכנס לבידוד, אבל זה לא היה רטרואקטיבי, אז נמנעתי ממידוד. אבל כן, זה היה זה. שנה הזאת הייתה בשבילי...
אז אנחנו טסנו באמצע פברואר, הספקנו בדיוק לראות כאילו כדורגל לפני שסגרו את כל הכדורגל.
וזהו.
וזהו, וזה היה המשחק היחיד של ביירן בכל העונה שהיה 0-0, כי למה לא?
כן.
שולמים 5,000 כסף כדי לראות כדורגל.
כן.
לא מקבלים אפילו גול אחד. נויר ישן לו על השער, עוד שנייה שותה בירה. מולר עושה כלום ושום דבר עם עצמו.
כן, וכיף להם בסך הכל.
והם מקבלים מסכורת מטורפת.
כן, כיף להיות שחקן
כדורגל. הם לא עשו כלום. לא, במשחק הזה, הם עובדים טוב. במשחק הזה ספציפית, כולם ישנו.
כן. בכל מקרה, אז השנה הזאת הייתה מלאה בתהפוכות, התחלות חדשות.
סיכום שנתי.
כן, זה ממש, אני באמת חשבתי, בואי נעשה קצת, נדבר כזה על השנה האחרונה שלנו. תראי, בתכלס, מבחינתי, השנה הזאת הייתה כאילו מאוד מאוד מלאה תהפוכות ושינויים.
Eventful.
Eventful. זוגיות חדשה.
טם-טם-טם.
עיר חדשה.
טם-טם-טם.
כן. וזהו.
התחלנו את הפודקאסט.
התחלנו את הפודקאסט השנה.
כן,
שכבר בין 3 חודשים.
וואו.
בערך, כן.
איזה תינוק.
כזה ילד גדול.
אני סיימתי 2 ספרים.
את סיימת 2 ספרים.
בערך, כאילו אני עכשיו בשלבים של העריכה.
כן.
זה גם משהו.
תורף.
כשיש זמן.
כן, שמתבודדים. לא, אבל תראי, בתכלס, טפו-טפו, כן, למרות המצב המאוד קשה במדינה ובעולם באופן כללי, אנחנו לפחות המשכנו לעבוד.
כן, אנחנו חיוניות.
חיוניות שלנו.
אל תקנו. אל תקנו, אבל אנחנו חיוניות.
כן. ובתכלס, עד כמה שהיא, כאילו מצד אחד הייתה ממש ארוכה, את זוכרת את כל המימים של תחילת שנה שרק התחילה
הקורונה.
וזה כזה, כל כאילו, congratulations, הגעתם לרמה 5 של ג'ומנג'י.
כן.
אז כן, עכשיו הפסיקו לעשות את זה כבר, סוף שנה הפסיקו.
הפסיקו כי כבר די.
כן,
כי כבר האמת שם. אבל עכשיו חכי, אם יש הרי את המוטציה הזאת בלונדון, והיה את החרא הזה עם החור פנים. חור פנים.
אני
לא יכולתי לשמוע את זה, חור פנים.
נכון.
דיברו על זה מלא בחדשות, ואני כאילו כמו ילדה בת 3, חור פנים.
יופי.
אז חכי, עכשיו אנחנו רמה 6 של ג'ומאנג'י. מאיה, המימה האחרון שראיתי, בני המאיה שהם עשו טייפו ב-2012.
כן, בן המאיה, הדיסלקט.
הדיסלקט של 2021. זה כל עוד לפנינו, חברים. היה איזה פרופסור, אסטרופיזיקה או משהו כזה, שקר כלשהו, שאמר שחייזרים קיימים.
גם נכון.
כן.
הכל אפשרי. תראי, אני מנסה להיות אופטימית. אני מקווה שבאמת עכשיו עם החיסון, עד סוף 2021 אנחנו נחזור לאיזושהי שגרה, ויהיה בסדר.
אני רוצה כבר ברים, אני רוצה גינס מחווית. מה ביקשתי הרבה? מה ביקשתי? גינס מחווית ולשבת
כל
בבר.
כל מה שביקשת, כן, זה הכל.
אפילו לחול, אני בסדר, אני גם כאילו בסדר, השלמתי עם העובדה שאין בינתיים חול, אבל כאילו, תנו לי לשתות גינס מחווית, מה ביקשתי?
לא הרבה, לא הרבה בסך הכל. אבל כן, בואי אווירת סוף שנה, אנחנו יום שישי הקרוב מתחילות את שנת 2020.
טם טם טם!
כן, ואנחנו כרוסיות הטובות שאנחנו, מכינות את עצמנו לחגיגות הנובגוד.
נובגוד זה חשוב.
נובגוד זה חשוב.
זה החג היחיד ששווה לחגוג.
נכון, בערך. לפחות בשביל הידע שלנו.
כן.
עכשיו, את הולכת להיות אצל אימא, אנחנו כזה מזמינים חברים אלינו, עושים כזה אווירה
כיפית. כי נובגוד זה משפחתי.
כן, כן, ו... אני אגיד לך מה. וזה משהו שאני רואה בהרבה מאוד מקומות. קטע של רוסים, שאני מודה גם אני חוטה בזה.
אוקיי.
שאנחנו כל הזמן כאילו מתעצבנים שאנשים קוראים לנובגוד סילבסטר.
נכון.
אז אני החלטתי שאני הולכת לעשות סדר. אוקיי?
אגב, יושבת רואה חדשות, ערוץ 12, והם מדברים, יהיה סגר, לא יהיה סגר, מה זה, ואז, אני לא יודעת מי זה היה הכתב, אבל הוא אמר נובגוד. הוא לא אמר סילבסטר, אני כזה, מה קרה פה עכשיו? אני בעולם מקביל, וכאילו, national TV, והוא אומר נובגוד, ואני כזה, כל כך התרגשתי. כאילו, אם זה היה תמיר, הייתי זוכרת, כי הוא ממש חתיך, אבל אני לא זוכרת מי זה היה, הוא אמר נובגוד.
אז אני אגיד לך מה. אז גם אני תמיד הייתי מתעצבנת שזה לא סילבסטר, זה נובגוד.
נכון.
אבל.
אבל.
אבל. מסתבר שאנחנו כאילו לא לגמרי צודקים. אבל גם לא לגמרי טועים.
זה נובגוד ואת לא תגידי לי.
אז בואי אני אספר לך קצת על ההיסטוריה של השנה החדשה. זה גם למה אני קוראת, ריין, יש לי חתול בסקית.
יש לי חתול ריין. בסקית. מי לא להיות בסקית? את לא תגידי לו.
אבל הוא עושה לי רעש.
אבל הוא בתוך הסקית.
חתול.
חתול.
הוא חתול תינוק. בכל מקרה, בגלל זה לנושא של הפרק הזה, אני לא קוראת נובגוד, אלא שנה חדשה. ואני רוצה לצלול איתך להיסטוריה של השנה החדשה. בסדר?
אוקיי.
של כל הסיפור הזה.
אני מכירה רק סיפור אחד, בוא נראה אם גם את...
אני מדברת איתך היסטוריה. אנחנו החלטנו, לקח לנו כמה חודשים, אבל הגענו למסקנה סופית שאנחנו פודקאסט היסטורי.
פודקאסט היסטורי.
יפה. אז בואי נדבר על זה. אוקיי. התיעוד הראשון לחגיגות השנה החדשה הן בערך 4,000 שנה אחורה. כן, לבבל העתיקה. אנחנו אוהבים,
אנחנו אוהבים.
מקומות עתיקים. בתרבות הבבלית, בבלית.
בבלית?
בבלית.
אני לא יודעת, אני מנחשת. אני כאילו מתקנת אותך, כאילו אני יודעת.
משהו כזה. בבלוניאן. בבלוניאן.
בבלוניאן. מישהו יתקן אותנו בהמשך, בוודאות.
רציתי גם לעשות דיסקליימר ושכחתי.
זה הזמן שלך.
אוקיי, אז אני מצטערת רגע, דיסקליימר חזרה אחורה. אני צריכה להגיד תודה לסוניה, שתקנה אותנו בפרק נבלים, לגבי הסיפור של חניבל, שהוא גם פסיכיאטר וגם רופא. ומה שאמרתי על וויל, שהוא סופר אמפת, אז הוא לא מזדהה עם הקורבן, אלא הוא מזדהה עם הרוצח. ובגלל זה, זה כאילו השיטה שלו של איך הוא מצליח לתפוס את הרוצח, כי הוא כאילו שם את עצמו בנעליים של הרוצח. בדיוק, ובגלל זה הוא גם מאבד את זה כאילו עם הזמן, יחד עם העזרה של חניבל כמובן, ואז הכל נחמד והוא משתגע ואוכלים אנשים. זה כזה דיסקליימר לפרק של הנבלים שהיה לפני שבועיים. אוקיי, בואי נחזור לבבל העתיקה.
דברי עליי.
כן. אז הירח הראשון אחרי יום שיווי המשקל הוונרי.
שתו.
יפה. שזה מסתבר, היום בשנה שבו יש כמות שווה של אור וחושך, זה משהו שקורה...
יום השוויון?
כן, יום השוויון, שכאילו יש לך בדיוק את אותה כמות שעות של אור ואותה כמות שעות של חושך. אז זה כאילו יום שווה. זה בדרך כלל קורה בסוף מרץ.
הם ידעו.
יש להם את האסטרונומים שלהם ואת הדרך שלהם לספור את הזה.
אוקיי. בדרך כלל באביב יום
השבעה. זה קורה בדרך כלל בסוף מרץ, וזה מסמן את תחילת השנה החדשה, אצלה. הם ציינו את היום הזה בפסטיבל ענק, שנקרא אקיטו.
מאוד יפני מצידם.
כן, אבל האמת שהמילה הזאת נלקחה דווקא מהמילה השומרנית לסעורה, שהיו כאילו קוצרים אותה באביב. אז לכן כאילו לטקס היה סוג של גם ריטואלים שעשו.
הכל הזנה סביב כאילו השמש, השמש שהיה מאוד חשוב.
סביב השמש וסביב הקציר, כן. אז כאילו לטקס הזה היו באמת ריטואלים שונים שעשו במשך 11 ימים, ולכל יום היה ריטואל משלו.
נהדר.
זה חגיגות השנה החדשה הכי עתיקות שאפשר למצוא. בנוסף לשנה החדשה, הפסטיבל הזה חגג גם את הניצחון של אל השמיים הבבלוני, מרדוק שמו.
אוקיי.
על אלת הים המרשעת. תיאמת.
כמובן שהיא מרשעת, כי היא אישה.
קודם כל כן. והייתה לו משמעות שהיא גם פוליטית, כי בעצם המלך החדש היה נבחר בתקופה הזאת.
אוקיי.
של חגיגות השנה החדשה, או שהיו מחדשים את הכהונה של המלך הנוכחי. אז זה כאילו התיעוד הכי רחוק לחגיגות של בעצם התחלנו עוד שנה. במהלך ההיסטוריה העתיקה של העולם, ציוויליזציות שונות המציאו לעצמם לוח שנה, כלוחות שנה די מתוחכמים, לחיות לפיהם ולספור את השנים. זה בדרך כלל היה משתלב עם איזשהו אירוע חקלאי, או אירוע אסטרונומי כלשהו.
אוקיי.
כי זה מה שקל יותר, תראית, לעקוב אחריו, מה צומח, סלש, איך השמש נראית.
כן.
במצרים, למשל, התחילו את הספירה כל שנה עם השיטפון הראשון של הנילוס.
או.
כן. הוא היה מתואם יחד עם העלייה של הכוכב סיריוס, או אברקת. לא סיריוס בלק. אברק. אברק.
I have no idea.
זה השם של הכוכב הזה בעברית.
אוקיי.
שזה הכוכב הכי זוהר בשמיים, מלבד השמש.
כוכב הצפון כאילו?
זהו, גם אני חשבתי שזה כוכב הצפון, אבל apparently not.
אוקיי.
Apparently not זה כוכב אחר.
טוב.
הוא נקרא גם כוכב הכלב. אנשים שמבינים באסטרונומיה.
תקנו אותנו.
דברו אלינו. אבל זה כאילו מה שהאינטרנט אמר לי. בלוח השנה הסיני, היום הראשון הוא היום של הירח החדש הראשון, אחרי נקודת ההיפוך החורפית.
ברור.
אוקיי, שזה היום שהציר של כדור הארץ נמצא הכי רחוק מהזווית של השמש, כלומר, היום הכי קצר בשנה. בדרך כלל זה 21 בדצמבר, אם אני לא טועה.
כן, משהו כזה.
שזה כאילו היום שיש בו הכי פחות שעות אור ויותר שעות חושך. כן, כמו שב-21 ביוני זה הפוך, יש לך יותר ימים של אור ופחות ימים של חושך. אז ככה זה היה נספר בסין. ברומא העתיקה, שפה זה מתחיל להיות כזה. לוחות שנה, כן, פה אנחנו מתחילים להבין, מסתבר שיש הרבה סיפורים סביב הלוחות שנה.
אוקיי.
ומי שהמציא אותם, אז פה זה כאילו רומא, התחל.
אז יש לנו, רומא מה שאני יודעת, יש לנו את הלוח היוליאני.
נכון.
זה של יוליוס קיסר.
נכון.
יש לנו את הלוח הגרגוריאני.
נכון.
תמשיכי, זה מה שאני יודעת.
יפה. אז בואי נחדד.
חלקתי מידע.
אז ברומא העתיקה, לוח השנה היה מבוסס על 11 חודשים ו-304 ימים.
אוקיי.
והוא גם היה מתחיל כל שנה יחד עם לוח השנה הווינרי, שזה שוב מה שאמרנו בבבל עם הקציר. לפי המסורת, לוח השנה הזה הומצא על ידי רומולוס, שהיה המייסד של רומא, במאה השמינית לפני הספירה.
לפנהס.
לפנהס. שמינית לפנהס. המלך שמלך מאוחר יותר נקרא נימה פומפיליוס.
פומפיליוס.
כן. הוא זה שמיוחס לו הקרדיט להוספת שני החודשים הנוספים, שזה ג'ונריוס ופבוריוס. נשמע מוכר.
קצת, לא, לא, לא יותר מדי, אבל.
כן.
לא יותר מדי.
מצלצל איזה משהו. עכשיו, עם השנים, לוח השנה הזה של ה-11 חודשים, הפסיק להיות מסונכרן עם השמש. לג'יט. אז בשנת 46 לפנהס, החליט יוליוס קיסר לפתור את הבעיה של החוסר סינכרון עם השמש, ובעצם הוא התייעץ עם האסטרונומים המקובלים והחכמים באותה תקופה, והוסיף 90 ימים לשנת 46 לפנהס, וככה בעצם הוא ביסס את לוח השנה
היוליאני.
כן, יוליוס קיסר. והלוח השנה הזה הוא בעצם מאוד דומה למה שאנחנו מכירים היום, שהיום זה לוח השנה הגרגוריאני, אבל אנחנו תכף נבין כאילו מה ההבדל בין שניהם, ולמה זה זה ולמה זה זה. כחלק מהרפורמה שלו, יוליוס קיסר ביסס את הראשון בינואר כיום הראשון של השנה.
דם דם דם.
כן. חלק מזה בא מתוך הכבוד לאל שעליו מבוסס, כאילו עליו נקרא החודש, ג'ואנוס, שזה אל רומי.
יואנה.
יואנה. שזה האל הרומי של ההתחלות, יש לו שתי פנים לאל הזה, שאחת מסתכלת לעבר והשנייה מסתכלת לעתיד. כן.
מאוד סימבולי.
מאוד סימבולי. הרומאים חגגו את השנה החדשה בכך שהם בעצם הציעו מנחות לאותו אל, החליפו מתנות אחד עם השני, נשמע מוכר.
קצת.
קישטו את הבית שלהם בעלי דפנה.
אוהו.
וחגגו במסיבות הורשות. נשמע לך מוכר?
לא.
לא, בכלל לא.
אין לי מושג על מה מדברת.
לא. אז זה החגיגות הראשונות של הראשון בינואר. ככה התחלנו. עכשיו.
התחלנו? זהו, עכשיו התחלנו?
עכשיו התחלנו.
פתיח.
עכשיו. באירופה של ימי הביניים, בגלל שחגיגות השנה החדשה היו משהו שהיה מבוסס דווקא כאילו בדתות פגניות יותר, הכנסייה פעלה כדי להכחיד את המנהג הזה.
או לא.
כן. ולכן המנהיגים הנוצרים החליפו את הראשון בינואר, כיום שמסמל לתחילת השנה החדשה, עם ימים בעלי חשיבות גדולה יותר מבחינה דתית, כמו נגיד ה-25 בדצמבר, שזה היום הולדת של ישו.
כן.
וה-25 במרץ, שהוא חג הבשורה בדת. אז באמת, בואי נגיד שהנוצרים לא היו בעד העניין הזה.
שזה נגיד ממש מוזר. היה הרבה יותר חכם מצידם לעשות כמו שנגיד עשו בהינדואיזם. שהם אמרו, אוקיי, יש לנו את האלים, ולאל יכול להיות מלא אבטרים.
נכון,
אז אבטרים. אז אם אנחנו נבוא, קראו לזה אבטרים.
כן.
אז אם אנחנו נבוא לאיזה כפר, ויש שם אל, אז אנחנו לא נגיד להם, לא, האל שלכם לא בסדר, תיקחו את האל שלנו. האל שלכם זה בעצם אבטר וגלגול של כן, האל שלנו, התאבות. אז בעצם אתם כבר מזמן מאמינים בדת שלנו.
כן, נו זה מה שגם ביפן עשו הרי, שהביאו את בודה ופשוט החליטו שבודה הוא קאמי, הוא אחד האלים היפנים.
כן, לא, יפנים בכללי הם היו לוקחים כזה, את זה אני אוהב, זה שלי, זה אני לא אוהב, תשאיר את זה לעצמך.
כזה, כן. אבל כן, תראי, הכנסייה...
זה תופס להם יותר בכנסייה, במקום שלא התחיל אינקוויזיציה וזה...
חוסך הרבה.
כן.
לא, אבל תראי, זה ידוע שבסך הכל הכנסייה מאוד לא אהבה דברים שהם לא שלה. אז הם החליטו שזה כן. יותר מדי פגני בשבילם, ואנחנו... כן, אנחנו נחגוג לפי המנהגים החשובים יותר שלנו.
אוקיי.
עכשיו, סיפור מעניין על 31 בדצמבר מבחינת הכנסייה הקתולית. 31 בדצמבר היה פשוט יום זיכרון שגרתי לקדוש. לאחד הקדושים הנוצרים. מה שמו של הקדוש?
ניקולס.
לא.
לא.
סילבסטר. סילבסטר הראשון, שמת ב-31 בדצמבר.
סילבסטר, אז מה הקטע של סנטה? בואי תסבירי לי, תגיעי לחלק המעניין.
האמת שלא דיברתי יותר מדי על סנטה. אבל שנייה.
לי יש סיפור סנטה אחר.
סבא. סילבסטר הראשון מת ב-31 בדצמבר, בשנת 335.
אוקיי.
והוא קיבל מעמד של קדוש בנצרות.
כמו הרבה, יש גם קדושה פולינה, סתם שתדעי.
Really?
כן, אני לא יודעת מה היא עשתה, אני יודעת שהיא קיימת.
כנראה שהיא מתה.
אני ראיתי איקונה, אני לא יודעת איך קוראים לזה בעברית, אבל איקונה זה תמונה קטנה כזאת של הקדושים, שאת שמה כזה בבית, שישמרו לך על הבית הזה.
כן, כן, כן.
אז ראיתי אחת כזאת של פולינה, כשהייתי עם דודה שלי, כי דודה שלי נוצריה, אז עשינו טיול בירושלים, ואז ראינו איקונה של פולינה, והיא מאוד רצתה לקנות לי, ואני הייתי בת 10, ואני כזה, מה אני אעשה עם הדבר הזה? למה?
זה לא בדת שלי, איך היא תשמור עליה?
לא, כאילו... כן.
יפה. אז כן, אז בגדול, היה סילבסטר. בנצרות...
מה הוא עשה סילבסטר?
הוא פשוט היה.
הוא
קדוש.
היה קיים.
הוא היה אפיפיור. בנצרות נהוג להקדיש יום בשנה לכל קדוש, ובגלל שהאפיפיור סילבסטר מת ב-31 בדצמבר, זה נקבע כיום שלו. כן, שום סיבה מעבר לזה.
אבל אומרים, אבל סילבסטר היה אנטישמי.
לא נכנסתי לזה, אני חושבת, אבל הם אומרים על כל דבר שסילבסטר היה אנטישמי, אז אני לא יודעת. מצד שני, זה הכנסייה הקתולית.
הם כולם היו אנטישמי.
בשנת 335.
כן, הם כולם היו אנטישמי.
כן, זה לא חדש.
כן.
עכשיו, היום של קדוש בנצרות נחשב בתכלס לדרגה הכי נמוכה, מבחינת הנצרות ליום טוב, ויש 92 ימים בעלי סיווג זהה לזה, בלוח הרשמי של הוותיקן.
יופי.
זה לא שום דבר מיוחד.
זה סתם.
בכלל. בפועל, היום החשוב יותר זה הראשון לינואר, כי זה היום שהוקדש לבתולה מריה. ובקהילה הנוצרית נהוג הרבה פעמים להשתתף בטקס מיסה שמתחיל ב-31 בדצמבר, ונמשך לתוך הראשון לינואר.
כי מריה היא חשובה.
כן.
וסילבסטר, למי אכפת?
הוא היה אפיפיור, אבל אתה לא מריה.
כן. אדוני. אתה לא ילדת בתולה.
לא.
רגע. כאילו זה יכול להיות דו משמעי.
נכון.
תמשיכי.
לא משנה. עם זאת, במאות הראשונות לאחר מותו של האפיפיור סילבסטר, הדמות שלו כאפיפיור התבססה מאוד, בעיקר בימים של קונסטנטינוס, וכמה שהנצרות התחזקה יותר כנגד הדתות הפגניות, mm-hmm. ולעיתים קרובות כאילו ערכו בלילה הזה סוג של מיסה ספציפית נגד עובדי אלילים.
אוקיי.
Okay. כאמצעי נוסף במאבק נגד חגיגות השנה החדשה.
הם ממש לא אהבו את זה.
הם ממש לא אהבו את זה, אתם פגנים, אל תחגיגו שנה חדשה,
פויה,
זה
פויה.
לא מתאים, פויה, כזה.
תפי שיקצה.
כזה. אנחנו כבר הבנו שהיום הזה, איך שאנחנו מכירים אותו היום, אנשים קוראים לו סילבסטר על שם האפיפיור, וזה השם...
שלא רלוונטי לחגיגות השנה החדשה בשום
קודם צורה. קודם כל נכון, אבל השם פשוט נשאר בגלל התפיסה הנוצרית שהתפתחה כל כך ונהייתה גדולה בעולם, אז ככה הרבה אנשים באמת קוראים לחג הזה של השנה החדשה במדינות רבות בעולם. ביניהן במרכז אירופה ובישראל, אם נסתם, שבארץ השם הזה נטמע עוד מתקופת המנדט הבריטי.
יופי.
כן, ובגלל זה בארץ את שומעת הרבה אנשים שעד היום קוראים לזה סילבסטר, למרות שכאילו הקהילה הרוסית כזה אנטי, כי זה לא סילבסטר, זה נובגוד.
זה נובגוד. שאגב, את לא תגידי להם.
כן, שאגב פה אנחנו קצת נכעס. תמיד שהייתי ילדה ואת כזה חוגגת נובגוד, אז כולם עושים לך, מה את נוצריה? מה את חוגגת את זה שזה נובגוד וכאילו שזה סילבסטר, זה חג של נוצרים.
קשור.
זה לא קשור, וגם את רואה שבתכלס הנוצרים היו נגד.
כן, הנוצרים ממש היו נגד הנובגוד.
כן, הם חגגו את הקדוש ולא את השנה החדשה. אנחנו תכף נגיע, כי בסופו של דבר אנחנו רוסיות, ואנחנו כן...
נגיע לחלק החשוב.
כן, אז אנחנו תכף נדבר על למה, מה הסיפור של הנובגוד. ואז אנחנו קצת נדבר על סיפורים אחרים, כי יש לי הרבה סיפורים לגבי הנובגוד מחיי. עכשיו, במהלך המאות ה-16 וה-17, הוכרז הראשון בינואר ברוב מדינות אירופה המערבית כהתחלה הרשמית של השנה החדשה. האפיפיור גרגוריוס ה-13 החזיר את התאריך לראשון בינואר גם על פי הנצרות בשנת 1582. והוא התבסס ברובו על לוח השנה היוליאני, מלבד איזה שהם שינויים קלים שהתאימו את עצמם לחגים הנוצריים. להתאים לכל הפסחה, ישו, עניינים. ובעצם ככה נוצר לוח השנה הגרגוריאני. שבו משתמשים בעולם עד היום.
חוץ מהכנסייה הפרובוסלבית הרוסית.
כן, אני אדבר גם עליהם. כאילו ליהודים כמובן יש את הספירה היהודית שלנו, לפי ראש השנה שלנו, שחל בתשרי.
מה שאמר לואי סי-קיי, כאילו הנוצרים ניצחו, אבל היהודים איפשהו שם סופרים כזה בשקט, למקרה וכאילו שלא תשימו לב, אנחנו עדיין סופרים את הדבר הנכון.
כאילו כזה זה 5,000 ומשהו, אבל בסדר, בסדר, אנחנו מקשיב לכם.
כן, אנחנו כזה פה בצד.
כן, אם מישהו שואל, אנחנו יודעים את הספרה המדויקת.
כן, just in case.
כן, כן, אם מישהו יצטרך אי פעם לשאול. היום לוח השנה הזה באמת משמש כלוח שנה אזרחי ברוב העולם. לא בהכרח לוח שנה פולחני דתי, חוץ מבדת הנוצרית ששם זה באמת דתי, כי הוא לפי התאריכים הדתיים הנוצריים שלהם. בין המדינות שהצטרפו להחלטה הזו של לוח השנה הגרגוריאני, הייתה גם רוסיה, שחגיגה את תחילת השנה בראשון בספטמבר, שזה היה לפי לוח השנה הליטורגי.
לא מכירה.
כן, זה גם איזה לוח שנה שהיה קיים, שהיה פופולרי ברוסיה באותה תקופה, ועד עכשיו הם חגיגו בראשון בספטמבר, וכאילו התחילו גם לקחת את הלוח השנה הגרגוריאני. עכשיו, יש את הסיפור הזה של שנה מעוברת,
כן.
שבגדול זה נטו בשביל לשמור על המסלול של השמש ולהתאים את עצמם.
שיהיה אותו דבר, כן. כן. כי יש לך כאילו רבע יום בסוף כל שנה.
בדיוק.
ואז הרבע יום הזה מתווסף ליום כביכול.
זהו, אז בגדול זה משהו שעושים כל 4 שנים, הם מוסיפים יום נוסף לחודש פברואר, 29 בפברואר, ופשוט שומרים כאילו את הלוח שנה מתוזמן עם השמש.
כן.
אין פה כאילו להיכנס יותר מדי לאסטרולוגיה והחשיבה מאחורי זה. עכשיו, רוסיה.
כן.
את חגיגות השנה החדשה בראשון לינואר הביא לאימפריה הרוסית הצאר פיוטר הראשון בשנת 1699.
הוא היה סלב.
הוא היה סלב.
פטרסבורג? שלא.
כן. כאשר הוא ניסה לקרב את הקיסרות הרוסית לעולם המערבי, שהוא שהה בתקופה ארוכה מחייו.
בגלל זה סנט פטרסבורג.
כן. הוא היה כאילו סופר מגניב.
כן.
בגדול. עכשיו.
אחר בחור.
כן. עכשיו, פיוטר הראשון הוציא צו.
פיוטר.
פיצה. הוציא צו, על פיו האימפריה תאמץ את ספירת הנוצרים, ובתכלס, רוסיה אימצה את התאריך 218 שנה, כאילו תאריך של הראשון בינואר, 218 שנה לפני האימוץ הרשמי של הלוח הגרגוריאני. כאילו הם הצטרפו לחגיגה, כי כזה זה מה שהנוצרים עושים, והם בכל העולם, אז כאילו, סתם משהו לכיף, בואו גם ניקח את היום הזה.
רק בשביל תפוחי אדמה, צריך לשלוח אותם לגולג.
עכשיו, לפני שאנחנו נכנסים לנובגוד ולסיפוריו, בואי נדבר איתך רגע עובדה מעניינת.
ברוסיה.
7 בנובמבר 1917.
אוקיי.
על פי לוח השנה הגרגוריאני, פרצה המהפכה הבולשיביקית ברוסיה, שבה הודח הצאר הרוסי והושתת המשטר הקומוניסטי.
הודח. הודח זה מילה יפה. תקעו אותו בבקתה וירו בכולם.
הדין בסך הכל.
כן.
בתקופה הזאת עדיין השתמשו בלוח השנה היוליאני ברוסיה.
אוקיי.
כי הוא היה מקובל על הכנסייה הרוסית הפרובוסלבית. לכן, בלוח היוליאני, המהפכה קרתה בעצם ב-25 באוקטובר.
כן, אבל ככה כאילו...
יפה.
זה מה שאומרים גם. כאילו, הם חוגגים את זה, חגגו את זה ב-25 לאוקטובר.
יפה. אז לפי לוח בפועל, לפי הגרגוריאני שעדיין לא אומץ, הוא אומץ רק אחרי הכניסה של המשטר הקומוניסטי, זה קרה ב-7 בנובמבר. אבל לפי היוליאני, זה קרה ב-25 באוקטובר. אז למרות שבפועל המשטר הקומוניסטי ביסס את לוח השנה הגרגוריאני, יום המהפכה כאילו, הוא ביסס את יום המהפכה כ-7 בנובמבר, אבל רוב הציבור ברוסיה ומחוץ לרוסיה, ממשיכים, לא רק חגגו את זה, הם ממשיכים לקרוא למהפכה הבולשיביקית, מהפכת אוקטובר.
כן,
למרות שהיא קרתה בתכלס בתחילת נובמבר. אז זה המשחק עם הלוחות שנה שהוא דווקא מעניין. משהו נוסף שקרה בעקבות המעבר מהלוח היוליאני לגרגוריאני. כנסייה הפרובוסלבית, ה-25 בדצמבר הוא חג דתי. אני מניחה שזה כאילו עוד פעם, לדעתי ישו.
כן, הוא קורה בשביעי לינואר.
יפה. והראשון בינואר חוגגים את חג ברית המילה של המושיע. שזה כזה גם חג דתי.
והנובגות שלהם ב-14 לינואר. למה היא יודעת? אמא שלי נולדה בשביל הינואר. אז היא תמיד צוחקת, כשהייתי קטנה, היא הייתה אומרת, כן, נולדתי כאילו בקריסמס, כאילו ברשדיסטוו. ואני כזה, אמא, קריסמס ב-24-25.
על מה את מדברת?
ואז היא כזה, לא, 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 תראי. פעם הקריסמס היה ועד עכשיו, אצל הרוסים הוא בשביעי לינואר, בכנסייה הפרובוסלבית בשביעי לינואר, בראש השנה, הוא כאילו ב-14.
נכון.
אז בגלל זה, אני חוגגת בקריסמס. אמא,
בסדר, מה שתגידי, אמא.
לך את הדליקינר.
לך את הדליקינר. כן. לא, אז זה דווקא משהו שאף פעם לא הבנתי, וזה היה מאוד מעניין שעשיתי את התחקיר הזה, כי...
היית שואלת את אמא שלי.
לא הכרתי את אמא שלך שהייתי ילדה. פספוס.
הגירת עכשיו.
נכון. אבל אני למדתי, כי תראי, הרבה פעמים שמעתי בחיים שלי, למרות שאנחנו כאילו באים מבית שהוא יהודי, אז...
כן.
לא חוגגים אצלנו את זה. אבל הרבה פעמים שמעתי על הסטאר לנובגוד מחברות שלי.
כן,
על
זה שנה חדשה ישנה.
בדיוק, ולא הבנתי מה הקטע, למה אתם צריכים כאילו שנה חדשה ישנה. כי השנה זה... החדשה היא בראשון בינואר. אז כן, מסתבר שכאילו, אני אסביר את מה שאמרנו פה, שבגלל השינוי של לוחות השנה, שוב, נוצרה הפרדה בין ציון השנה האזרחית וחג המולד, לבין כאילו הראשון בינואר, כי... החגים האלה עכשיו, לפי לוח השנה היוליאני, נחגגים 13 ימים מאוחר יותר. כן. בשביעי בינואר, ב-14 בינואר, בהתאמה. אז כאילו שמדברים איתך על הסטאר לנובגוד, זאת הסיבה, זה משהו שלא ידעתי ולמדתי עכשיו, אולי אני מחדשת פה עוד משהו לאנשים.
כן, אז אמא דאגה לחפור לי על זה, וברוסיה, הם, אם נגיד באירופה הם לוקחים חופש מהקריסמס עד השנה החדשה, יש להם את השבוע הזה, ברוסיה יש להם 14 יום, בעצם 131, ועד ה-14 לינואר, שזה כאילו השנה הישנה חדשה, אז זה נחשב אצלם כאילו חג וחופש כל הימים האלה.
כן.
יש מלא בדיחות שהרוסים מתחילים לשתות ב-31, ומסיימים לשתות רק ב-14.
כן. זה מאוד, זה דווקא משהו שמאוד מעניין וגיליתי על, אף פעם, כאילו גם אף פעם לא התעמקתי יותר מדי בלוחות השנה.
כן.
אז זה באמת עשה לי קצת סדר. חזרה להיסטוריה. שנת 1916. נאסר ברוסיה שימוש בעצי השוח, בגלל מלחמת העולם הראשונה. כי היה קשר כאילו בין עצי השוח לבין גרמניה.
ברור.
היה איזשהו קשר, וכאילו בגלל שהייתה שם מלחמה ביניהם, אז רוסיה כזה לא, ואין יותר עצי השוח, די.
יופי.
כן. לאחר עליית הקומוניזם, במהפכת אוקטובר, כל החגיגות הדתיות...
די.
די. בגדול די. חלק ממלחמת, כאילו, מהמלחמה בדת ובסממנים שלה, בכל זאת, הקומוניזם רוצה לעשות שוויון בין כולם. לכן, לא הגיוני שיהיו לך יהודים, ויהיו לך נוצרים,
נכון.
ויהיו לך, לא יודעת, קתולים ופרוטסטנטים.
שוויון בין כולם, ושוויון תוצאה, ושוויון הכל.
בדיוק. כולם צריכים להיות שווים. אז בגדול, הם פעלו באמת לעצור את כל החגיגות הדתיות על כל פניהן. הדבר היחיד שבזמנו השאירו היה...
הראשון במאי.
הראשון במאי, שזה יום הפועלים. שנת 1936 שלח אחד מראשי המפלגה הקומוניסטית של אוקראינה, פאבל פוסטישב, מכתב לעיתון המפלגה פראבדה.
אמת, אגב.
אמת. שבו הוא הציע להציב עצי יולקה, או עצי אורן, או השוח, או השוחית, במוסדות חינוך, בבתי קולנוע ובאולמות תיאטרון, על מנת לאפשר לבני מעמד הפועלים לחגוג. כאילו, כי יש לך רק חג אחד בשנה וזה די מבאס.
כן, קצת בסה.
אנחנו כל חודשיים בערך יש לנו חג.
כן, ואז פתאום יש לך את אחרי שבועות, יש לך פתאום כזה חור שחור שאין בו חגים.
שמה אני אמורה לעשות כל הקיץ?
אחי, כאילו, אמורים להיות פה דברים.
אבל גם פה הם המציאו דברים, הם מכניסים לך שם את טו באב.
כן, פתאום עלי שטויות.
כן, כאילו.
יום האסלות.
יום האסלות. יום האסלות הוא בנובמבר. בואי.
בסדר, אין לך חגים בנובמבר.
נכון.
יש לך יום האסלה.
יום האסלה.
יום הגבר.
כן, אותו דבר. זה באמת אותו דבר. אז בעצם הפאבל הציע את הרעיון הזה. עכשיו, עד אז לא היה כל יום חופש רשמי, פרט לאחד במאי. שגם הוא בעיקר צוין כחג ממלכתי יותר מאשר חג משפחתי. אז בסופו של דבר, המכתב הזה באמת הביא להחזרת חגיגות הנובגוד, או השנה החדשה, ב-1937, והפיכתו לחג חופש רשמי, ב-1947.
אוקיי.
אוקיי? פה כאילו התחיל התעלול הזה שנקרא נובגוד. החג שאף סממנים פולקלוריסטים מהמיתולוגיה הסלאבית.
אוקיי, הגיוני.
כמו דיאד מרוז.
שזה סבא כפור.
סבא כפור, וסניגורצ'קה.
זו הנכדה שלו.
כן, שהיא שלגונית.
שלגונית?
משהו כזה, היא כזה.
שלגית
כזאת.
שלגית.
כן, שאני תכף...
כאילו מהמילה סניאג, שזה שלג.
שלג, כן. תכף אנחנו נדבר עליהם קצת יותר. עכשיו, להם אין זיקה לנצרות. כי אין דת בארצות, כן. בארצות ברית, בברית המועצות.
כן, אין, אסור.
אסור דת. אז הם כאילו יותר כזה פולקלור, ופחות סנטה קלאוס, למרות שהקונספט מאוד דומה. הרחובות קושטו על ידי השלטון, נוצרה אווירה מאוד חגיגית, שונה מאוד משאר הימים בברית המועצות, שהיה כזה די עצוב.
זיקוקים ונאום הנשיא.
כן, תכף. בגלל שזה יום חופש...
צריכה להתחיל, זה נאום של פוטין.
זה הנאום של פוטין, זה לא סתם נאום של, הנשיא.
כן,
זה פוטין.
פוטין.
בגלל שזה יום חופש, המשפחות יכלו להתכנס מחדש יחד. כן, איפשהו, עברית שלי היום, ממש הלכה לפח, אני לא יודעת. בגלל שזה יום חופש...
כי את עליה חדש.
אני נולדתי פה, אבל אני לגמרי
עליה. את עליה חדש.
אני עליה חדש. אני עליה חדש.
כן.
עכשיו, בגלל שזה יום חופש, אז באמת ההורים יכלו ללכת עם הילדים, להתכנס ביחד, להעניק מתנות זה לזה. מאז שנות ה-60, החלה להתגבש מסורת שבעצם... להתכנס ביחד, ועם הגעת השנה החדשה עושים הרמת כוסית כזה של שמפניה, וצופים בנאום הנשיאותי, זה התחלק בשנות ה-60, ששידרו אותו בכל ערוצי הטלוויזיה, רגע לפני כניסת השנה, בכל הערוצים, רדיו / טלוויזיה, את יודעת?
כל הערוצים, כל השניים.
כל השניים.
כל השני הערוצים שהיו להם.
כן. וזה בעצם כאילו עד היום משתלב עם הופעות של זמרים, וקומיקאים, וכזה כל מיני סרטי נובגוד. כן, לגמרי חגיגה. אני לא צריכה לספר לך יותר מדי על המסורת של הנובגוד והסממנים של החג, אבל אני אעשה את זה בכל זאת, כי בכל זאת אולי תלמדי משהו, ואולי גם אחרים ילמדו. אז היולקה, או עץ השוח, הוא אחד המסורות העיקריות של החג, גם אצלנו מוצף פה מהראשון בדצמבר בערך.
כן.
כי זה כזה כיף לאווירה.
וזה יפה.
וזה יפה, וזה מקושט, וזה עושה צבעוני. מאיפה זה מגיע, העניין של היולקה? השורשים של זה נטועים בעצם במנהג עתיק של הצבת עץ, שמסמל את החיים בסיאו של חורף.
אוקיי, הגיוני, כן. בסך הכל.
כן. אחת הידועות לכך התגלתה באיזשהו פסיפס עתיק בתוניסיה.
אוקיי.
שבו יש את האל דיוניסוס.
דיוניסוס?
דיוניסוס. מילים. כן. שהוא אל היין במיתולוגיה היוונית.
כן.
והוא אוחז ביד שלו ענף של עץ אורן.
היה איזה סיפור שהוא נענש, ואז לא משנה מה הוא שותה. יכול להיות שאני מתבלבלת, פשוט אנחנו נראות שטויות, תקנו אותנו. שהוא לא מרגיש כאילו את האלכוהול. הוא כאילו שותה, ואז ברגע שהוא שותה, ההפך מישהו, זה הופך למים, והוא לא יכול להשתכר.
זה בסה.
כן.
מאוחר יותר, הנצרות נכסה את העץ הזה לעצמה, וקראה לו עץ חג המולד, כסמל לנצחיותו של ישו.
ברור.
כן.
כן.
יש איזושהי אמירה ברוסית, או ברוסיה, שכאילו בחורף ובקיץ הוא באותו צבע.
כן.
אז זה כאילו מסמל איזושהי עקביות של עץ ירוק עד, שנשאר ירוק בכל עונות השנה. במלחמת העולם הראשונה יצאה קריאה בברית המועצות להטיל חרם על מסורת עצי השוח בנובגוד, בגלל שזה מסורת שהגיעה במקור מגרמניה, ובגלל כאילו המלחמה הצבא הרוסי ספג באותה שנה מכה צבאית מאוד קשה מגרמניה.
הם גם לא אהבו גרמנים עוד קודם לכן, עוד במאה ה-19. כאילו אם את מסתכלת על ספרות רוסית ישנה, הם לא אוהבים גרמנים.
יש שם איזשהו אנטי.
כן.
בשנת 1928 הוטל איסור חמור על הצבת עץ השוח בבית או במקום ציבורי, ומי שעז להפר את החוק הזה היה צפוי לעונשים כבדים.
כלומר גולג.
גולג. כמו שאמרנו, רק ב-1936 השלטון הסובייטי אישר הצבת יולקה במקומות ציבוריים כביטוי לחג חילוני אזרחי.
כן, כאילו אין שום קשר לדת.
כן, זה חג של השנה החדשה, אין לה שום קשר לדת, וזה חג כאילו חילוני אזרחי. גם במדינות נוספות, כמו טורקיה ווייטנאם, נוהגים להציב יולקות כמסורת חילונית בתחילת השנה החדשה.
אגב, גם ביפן.
כן, אבל...
מסורים לקריסמס.
כן, אבל ביפן זה יותר קריסמסי כזה.
כל קשר לקריסמס בין יפנים הוא מקרי לחלוטין, הם פשוט אהבו את האווירה של החג.
מאוד, כן. וגם כאילו שתדעי לך, דיברתי על זה עם קרין, חברה שלנו מעבודה שהיא טורקיה, והיא אמרה שאצלם בבית גם, כאילו ממש עושים מזה כזה, זה חג שהוא גם מאוד מאוד חשוב במסורת הטורקית גם.
מעניין.
כן. אז אנחנו כזה מאוד תקועים בנובגות שלנו, אבל בואי, זה חשוב לכולם. כן, אני גם מדבר עוד קצת על המצב של זה בעולם. אני לא באתי רק
לדחוף פה,
כן, לעשות פה...
אג'נדה רוסית.
אג'נדה מאוד רוסית בפרק הזה. עכשיו, בשביל לקשט את היולקה, היו מגיעים למרכז העיר, קונים עץ וקישוטים במיטב כספם, ולא היה הרבה כסף באותה תקופה
של
רוסיה הקומוניסטית. אז כשלא היה כסף, הם היו מקשטים את היולקה בקישוטים שהם עבודת יד, ולפעמים אפילו תולים פירות, פשוט כי זה מה יש.
כשאנחנו רק עלינו לארץ, ולא היה לנו הרבה כסף, כי רק עלינו לארץ, וההורים עוד כזה לא יותר מדי למדו עברית, אבא רק כאילו למד להוכיח את התעודה שלו, כאילו שהוא היה רופא, כי עושים. אז הם השיגו איזה יולקה, אני לא יודעת מאיפה הם השיגו את היולצ'קה הזאת, ואז ביצי קינדר היו עולים גרושים, ממש, לא כמו עכשיו שביצי קינדר, גרושים בתחילת שנות ה-90. אז היו קונים לי מלא ביצי קינדר, כאילו זה היה כאילו הפינוק שלי, היה שם את הצעצועים, אז זוכרת שהיה היפואים ופינגווינים ורוחות רפאים. מה היינו עושים בתור קישוטים? חוט תפירה וסלוטאפ, והייתי תולה על היולקה את הקישוטים של הביצי קינדר, כי לא היה לנו כסף לקנות אז קישוטים אמיתיים, כמו שעכשיו אני מזמינה בשביל שקל מהאמזון.
כן. אז אצלנו האמת שזה גם היה ככה, כי כש...
אבל זה היה הקישוטים שלי של היולצ'קה.
כן, אז גם אצלנו, כשהייתי קטנה, אני שהייתי קטנה, ההורים שלי כבר היו מבוססים בארץ, כי אני נולדתי פה יחסית מבוססים. אבל גם, היו קונים לי מלא ביצי קינדר, כי זה היה אהבה שלי.
זה היה לכלום כסף.
וזה היה עולה כלום כסף בזמנו, לא כמו היום שזה ים כסף כל דבר. והיינו יושבים עם סבתא, סבתא הייתה לוקחת מחט, מחממת אותו קצת עם, איך קוראים לזה, מצית? מחממת אותו, עושה חור בלמעלה של הצעצוע, מעברים חוט ותולים. וזה היה כאילו ממש...
כן, זה ככה היינו עושים.
כן, זה חלק מלהכין קישוטים לבד, לא עכשיו. כל העץ הזה הזמנתי משיין בערך, בברוריה, כי ברוריה זה נהדר. בראש העץ היה נהוג לשים כוכב אדום גדול.
ברור.
שהיה מסמל את הקומוניזם.
ברור, מה זאת אומרת?
שהיא חשוב.
כי איך לא?
כי אנחנו חג אזרחי קומוניסטי.
איך נדע?
כן, איך נדע שזה קומוניזם. עכשיו, גם לנו, כמו שאמרנו, יש סנטה, אבל הסנטה שלנו לא לובש אדום, אלא כחול. קוראים לו דיאד מרוז, או סבא כפור. הוא מגיע בלילה לבתיהם של ילדים מהיערות, מתגנב בחשאי, זה מאוד מאוד מטריד.
מאוד מטריד.
כן, מתגנב בחשאי, שכל בני הבית ישנים.
ברור.
ומניח מתנות מתחת ליולקה.
אה.
והוא לא דורש שישירו לו עוגיות וחלב.
כן, הוא לא צריך. הוא דורש שישירו לו וודקה.
כן, גם.
הוא גם תמיד עם אף אדום.
כי עיקר בחוץ. סבא כפור.
לא, כי הוא שיקור.
גם.
מת.
סטלין הורה שסבא כפור ילבש אך ורק מעיל בצבע כחול כדי להבדיל אותו מסנטה קלאוס הנוצרי.
את יודעת למה סנטה קלאוס הנוצרי לובש אדום? הוא לא לובש אדום.
אז את דם הקורבנות שלו.
גם, אבל לא. סנטה קלאוס לא הרוסי, כאילו סנטה קלאוס הנוצרי היה בעיקר, כאילו את מסתכלת על ציורים לפני תחילת המאה ה-20, הוא היה תמיד בחום. הוא היה בתחום והיה נראה פשוט כזה... חוטבת סים כזה, לא משהו עכשיו איזה, והוא תמיד תמיד בחום. ואז הייתה חברה קטנה וחמודה.
קוקה קולה.
שקראו לה קוקה קולה. והם ביקשו, הם רצו, הם ראו שבחורף המחירות שלהם יורדות. כי זה כאילו קר, וכל הצפה לשתות קר וקר, ואף אחד לא שותה.
כן,
הם חשבו איך נעלה את המחירות שלנו בחורף. והם לקחו אמן, אמרו לו, צייר לנו משהו וזה שיעלה לנו את המחירות בחורף. ואז הוא צייר להם את הסנטה שהוא לובש אדום. והם התחילו להריץ פרסומות עם סנטה באדום.
אוקיי.
ובגדול זה שאנחנו אומרים שסנטה לובש אדום זה בגלל קוקה קולה. סנטה לא לבש אדום לפני זה, עד שקולה לא באו עם הציור של סנטה שהוא לובש אדום.
ענק.
אז בקיצור, סטלין לא למד, לא עשה את המחקר שלו.
אולי צריך לעשות מחקר.
ובגלל זה? בגלל קוקה קולה.
היה פותח ויקיפדיה, והיה יודע.
תכלס, בגלל קוקה קולה, ג'יאד מרוז לובש תכלת.
כן, מאוד יפה לו התכלת אבל.
כן, זהו שאתה לי, זה אנקדוטה קצרה.
כן, למרות שאת יודעת, כאילו הרוסים לא כזה מקפידים על זה היום, על כל העניין של ג'יאד מרוז שהוא לובש כחול.
הם כבר לא קומוניסטים עכשיו.
כן.
אוליגרכים.
עוד דברים שמבדילים אותו אבל, זה כובע פרווה מעוגל, נעליים שנקראים ולינקי.
ולינקי.
ולינקי. נעליים גבוהות שעשויות מבד שעשוי מסיבים, כאילו בד סיבים שנקרא בעברית לבד. אנחנו לא, אני לא חזקה בבדים.
בעברית?
בעברים ובבדים. והוא אוחז בידו מטה קסמים מעוגל.
ברור.
הוא כמו סאקורה.
לסאקורה.
אבל ביותר זקן.
לא, לסאקורה קלפים ועלה כזה מקל ציפור.
היה לה, אבל היה לה לפני מקל ציפור.
דמבלדור.
לפני המקל ציפור היה לה מקל, אחרי היה לה מקל הגול.
נכון, היה לה גם מקל הגול עם כוכב.
למה אנחנו זוכרות את זה? זה כזה יסודי כיתה ו.
וואו, למה אנחנו זוכרות את זה? המשיכים.
כן. ברית המועצות, הוא היה מגיע על גבי כרכרה שרתומה לשלושה סוסים, לעומת סנטה שמגיע על איילים.
נכון, יש גם מלא שירים על זה.
כן. שורשיו נעוצים.
כי זה שלושה סוסים, זה דצמבר, ינואר, פברואר.
I did not know. אני לא מאוד חזקה בכל התרבות הסופר רוסית. ההורים שלי לא סופר רוסים שהם העבירו לי את זה הלאה.
עם הדאגה שאני אראה את כל הסרטי בורקס הרוסים הקיימים.
אני הייתי אנטי, לא ראיתי. כל הזה לא...
אני דווקא מאוד אהבתי.
כן, לא, הייתי יותר מדצה ברית לשטויות האלה. הייתי אחרה. בכל מקרה. שורשיו של דד מרוז נעוצים בפולקלור הסלאבי. במאה ה-19 החלה הדמות להופיע ביצירות ספרותיות וסיפורי אגדות בשמות שונים. סבא ניקולאוס, סבא קלאוס, סנטה קלאוס, סליחה, דיאד טרסקון, ומורוסקו.
מורוסקה.
ככה זה היה כתוב. אבל כן, בגדול.
כן.
בברית המועצות הוא זכה באמת בתפקיד מחלק המתנות לילדים, מכהן בו עד היום, לא הודח מתפקידו. אבל מדינות שנכללו בעבר בגוש הסובייטי, יש להם גם גרסאות משלהן לסבא שמחלק מתנות. יש פה, כתבתי לעצמי, אוקיי? אני אגיד את זה כנראה לא נכון.
אוקיי.
וזה קצת מלחיץ אותי, כי דני, המשפחה שלו מאזרבייג'אן, אז זה קצת מלחיץ אותי. אבל, אזרבייג'אן קיים... אוקיי, אני לא אגיד את זה, כי אני לא יודעת איך, אבל זה...
אבל זה יהיה מצחיק, כאילו... בואי כולנו נצחק עליך.
אז בואי תגידי לי איך זה נראה לך שזה אמור לקרוא. זה S-A-X-T-A. סק... זה כאילו, אמור להיות כמו סנטה, אבל סקטה. לא, סקסה.
שקל כלשהו.
סקסה כזה, כזה, כזה. בבא. שזה סבא חורף באזרבייג'אן, בשפת המקור. בארמניה קוראים לזה גם דזמר...
אנחנו
D-Z-M-E-R.
חברה של סוניה, את ארמינה, איך אומרים את זה נכון? כי ארמנית?
כן, שיקליטו לנו.
ושהיא תתקן אותם.
אבל זה דזמר פאפ.
אוקיי.
אבל כאילו, הכל אומר סבא חורף בשפות המקור. לדיאד מרוז יש עוזרת, שהיא הנכדה שלו, ניגורצ'קה, של גונית. היא כאילו דמות רומנטית כזאת מאגדות עם רוסיות. לפי אחת האגדות, זוג זקנים הרריים יצר בובת שלג, והיא קמה לתחייה. כן. וכשהיא גדלה, היא שיחקה עם ילדות ביער, שהזמינו אותה לקפוץ מעל מדורה.
מה?
כן.
ואז היא נמסה.
וסניגורצ'קה, כן, היא לא הספיקה להשלים את הכפיסה, והיא פשוט נעלמה בענן של קור.
אה, ברור, כן.
כי שלג לא קופץ מעל מדורה.
לא.
לפי אגדה אחרת, היא ביתם של האביב ושל סבא כפור, למרות שהיא פתח לנכדה שלו, אבל בואי לא...
לא ניכנס לדיטל סייל.
לא ניכנס לאגדות. והיא מאוד נמשכה לחברת בני האדם, אבל היא לא יודעת איך לאהוב, כי הלב שלה קפוא. אז אימא שלה רחמה עליה, אימא שלה הייתה אביב, והיא רחמה עליה, והיא הניקה לה את היכולת לאהוב. אבל אז הלב שלה התחמם והיא נמסה.
כאילו היא בסוף מתה, לא משנה מה.
כן, זה מאוד מדכא, כל הסיפורים.
זה רחמה עליה והביאה ללב, והיא יכולה לאהוב, ואז היא מתה.
ואז היא ילדה אמיתית, ואז היא נמסה. כן. זה הסיפור של פינוקיו שלא צלח.
מה הסיפור הבא?
אני לא, אין לי.
היא נכנסת לתוך קרימטוריום ומתה, שורפים אותה על המוקד והיא מתה. היא רוקדת למוות.
מוטיף חוזר. בברית המועצות, מרבית החוגגים נהגו לשלוח כרטיסי ברכה וגלויות לחג, בדומה למקובל בראש השנה אצלנו, כדי לשמור על קשר עם קרובים ומכרים. היום בעיקר שולחים כזה...
וואטסאפ?
וואטסאפ של סנובם גודם, שזה כזה שנה חדשה. יש גם כאילו, הרבה פעמים אם את שולחת ההודעה הזאת לפני הנובי גוד, אז זה כאילו סנסטופיושים, כי זה כאילו עם חג... עם שנה חדשה שמתקרבת, כן, חג שיגיע.
כאילו סנסטופיושים זה כזה עם שיבוא, אין לזה בדיוק תרגום.
אין לזה תרגום.
זה עם שיבוא.
שיגיע, כן.
שיגיע,
בין המסורות של החג זה הארוחה המשפחתית, שעד היום מאוד חשובה ונשמרת בקרב בני כאילו יוצאי ברית המועצות.
זה אחד החשובים אם לא ה...
כן, נכון. עכשיו, האוכל המסורתי עשוי ברובו ממיונז ותפוחי אדמה.
כי זה... מלא, מלא מיונז ותפוחי אדמה.
כן,
מלא.
כאילו זה נשמר שוב מתקופת הצנע, בשנות ה-70 וה-80, זה פשוט דברים שזה מה שהיה, וזה הפך כן. לאוכל המסורתי.
יפ.
כל האליביה וה... שובה.
סלט הליבייש, סלט שובה זה סלק, מיונז, דג מלוח, כן, מאוד טעים. כן,
זה בעברית נקרא דג במעיל פרווה.
דג, זה...
ככה הם קוראים לזה בעברית.
דג,
דג מלוח.
מתחת, דג, מתחת דג מלוח מתחת למעיל פרווה.
לא ברור העניין.
יש גם בניגריאט, ששם דווקא אין מיונז, שזה מפתיע.
מלא אוכל.
וכמובן חלדיאץ.
חלדיאץ, שזה
רגל קרושה.
רגל קרושה, כן.
מה עוד יש? שהוא בדרך כלל נובגוד, לא, זהו, הליביה, הליביה זה...
הליביה זה הסי, זה סלט תפוחי אדמה.
בברית המועצות הם היו שמים גם קלמנטינות, או מנדרינקים.
מה שיש.
על השולחן, לא, זה היה נחשב ממש, לא היה את זה ברוסיה הרי, וזה מסמל כאילו אושר. כאילו זה היה אחד מהסממנים של האושר, אז הם היו שמים מנדרינקי תמיד בנובגוד, כי זה היה גם סופר סופר יקר לקנות, אז היה קונים איזה... כמה כאלה, וזה כאילו, אני חושב, כמו מטבעות, והם שמים את זה על השולחן, כמו דמי חנוכה, אבל זה כאילו שתהיה עשיר בשנה הבאה.
מגניב. אז באמת בארוחה הזאת מוצאים את כל כלי המטבח הכי חגיגיים, צופים בתשדירי טלוויזיה.
המקבילה של פסח, בגדול, מבחינת ההייפ.
האושר של השולחן.
מבחינת ההייפ והאושר, זה המקבילה של פסח.
כן, אז עושים באמת ברכות וטוסטים, רק כיף. רק עם לחם.
ולא רק.
ולא רק. לרוב באמת הרוסים המסורתיים מאוד חוגגים גם בשעה 11, שזה לפי שעון מוסקבה, וגם בשעה 12, שזה בשעון ישראל. ויש גם כאלה שפשוט ירימו לפי המדינה שממניהם היגרו, בהתאם כאילו מי שהגיע מארמניה, מי שהגיע מאזרבייג'אן, מי שהגיע מאוקראינה. אוקראינה זה כמו בארץ, אז זה לא
באמת משנה. כן, אוקראינה זה כמו בארץ.
אבל כן, אבל כאילו כל אחד מרים גם במדינה שלו לפי השעה 12 בלילה. חגיגות מתחילות ב-31 בדצמבר, נמשכות לתוך שעות הבוקר המאוחרות של הראשון בינואר. כמובן שכמו ליוצאי ברית המועצות, גם לכל מדינה אחרת יש את המסורת שלה, הנה אני מפסיקה להיות סופר כאילו אג'נדה רוסית. למשל, דיברנו על זה בפרק של האמונות התפלות, שבספרד ובמדינות דוברות ספרדית, נהוג לאכול 12 ענבים לפני חצות, כדי לסמן את התקוות שלהם לשנה החדשה, לחודשים הבאים לבוא. בקובה, אוסטריה, הונגריה, פורטוגל ועוד, נהוג לראות חזירים כסמל להתקדמות וסגסוג.
אוקיי.
ולכן נהוג להגיש חזיר בארוחת החג במדינות האלה, בארץ פחות אופס.
קצת.
כן. במקסיקו, הולנד, יוון ועוד, נהוג להגיש עוגות ומאפים בצורת עיגול חלול או טבעת, להראות שהשנה עשתה מעגל כאילו פול סירקל כזה.
סבבה.
שוודיה ונורווגיה נהוג לאכול פודינג אורז עם שקדים שמוחבאים בפנים.
ומי
ש... כן, ואומרים שאם אתה מוצא את האגוז, אז אתה כאילו אמור לצפות 12 חודשים של מזל טוב. מלא אמונות תפלות, אנחנו נעבוד.
שבעיקר שקשורות כאילו שיהיה לך מזל טוב.
כן. הרבה זמן לא דיברתי על אמונות תפלות. במדינות נוספות נהוג לצפות בזיקוקים, לשיר שירים לכבוד השנה החדשה, לעשות כאילו, יש את המנהג של ה-resolutions, שזה סוג של כאילו הדברים שאת...
כן.
רוצה לעשות, כאילו,
ביפן הם הולכים למקדש ומוציאים דברים כאלה של, כמו כרטיסיות של מזל, ואז יכול להיות מזל טוב, מזל רע, מזל מאוד מאוד טוב, כאילו מה יהיה לך המזל בשנה החדשה, ובגלל שהם כאלה יפנים, אז שזה גם באינטרנט אם את רוצה, את יכולה לשחק באינטרנט ולראות אם יהיה לך מזל טוב או מזל רע, ואת יכולה גם ללכת למקדש ולבקש משאלה
לשנה הבאה.
לשנה החדשה, כן.
אז המנהג הזה של ה-resolutions, ככל הנראה גם מגיע מבבל העתיקה, שאמרנו 4,000 שנה כן. אחורה, ששם גם הבטיחו הבטחות כדי לקבל את טובת האלים ולהתחיל את השנה ברגל ימין. הדברים שהיו מבטיחים בבבל זה דברים בסגנון להחזיר חובות לאנשים, ולהחזיר ציוד חווה מושאל. כן, פה זה יותר כזה, כן, אני אעשה ספורט השנה.
אני מבטיח שאם שאלתי את זה, אני אחזיר ולא גנבתי.
כן, אז בעידן המודרני אנחנו יותר...
אני אעשה דיאטה.
כן, אני אעשה דיאטה, אני אעזור להתאמין.
אחרי החגים.
כן, זה יותר רזולושן עכשיו. בארצות הברית, המסורת הכי פופולרית זה הפלת כדור ענקי באמצע הטיים סקוואר, בניו יורק בחצות.
נכון,
עושים את זה. כן, אנשים רבים צופים באירוע הזה שקורה כמעט כל שנה מאז 1907.
כל הכבוד, נקבים, הם נקבים.
במשך השנים הכדור השתנה מכדור של ברזל ועץ שהיה שוקל 700 קילו, לכדור מעוצב בקוטר של 12 מטר ומשקל של 12,000 פאונד. שזה בערך 5,443 קילו בערך.
לפחות הם לא מפילים את זה על אנשים.
כן, רצוי שלא, רצוי שזה לא. במדינות רבות בארצות הברית, שזה הדבר האחרון שיש לי לומר בנושא הזה, וזה מאוד משעשע, במדינות רבות בארצות הברית לקחו את המסורת הזאת, שינו והתאימו אותה לפי הערים והמקומות,
אוקיי.
ובכל מדינות הם מפילים דברים אחרים. שונים, כמו נגיד חמוצים בפנסילבניה, בעיר בפנסילבניה, ואופוסומים בג'ורג'יה.
אופוסומים? יו, איזה חיה מלחיצה זה אופוסום. בוא נדבר רגע על כמה החיה הזאת מלחיצה. אנחנו נשים בסטורי תמונות של אופוסומים, שתראו כמה חרה זה מלחיץ.
זה מאוד מלחיץ. תפתחו גוגל, צריך לשים את זה בסטורי.
אני רוצה שיהיה בסטורי אופוסום, כמו שיהיה לנו בסטורי אנוס פייס, יהיה בסטורי אופוסום.
תשימי לו כובע כזה שזה יהיה מתאים לו.
ברור, הוא צריך להיות מקושט לנובוגות, אנחנו מפילים אותו על אנשים. לא תפילי סתם אופוסום. תפילי אופוסום חגיגי.
זה מה שיש לי לומר על השנה החדשה, כמו שראינו שזה לא לגמרי לא נכון להגיד סילבסטר, אבל זה לגמרי לא נכון.
לא נכון להגיד לנובוגות סילבסטר.
בדיוק, כי זה חג אזרחי לחלוטין. עכשיו בואי אני אספר לך אנקדוטה, כי אני חייבת, אני חיכיתי לרגע הזה. מי שיודע ומי שלא, אני הייתי קצינה בצהל.
את לא.
הייתי.
את לא.
מה לא?
את לא.
גברת.
אני נינה.
הייתי קצינה. בסדר, חמודה, השתחררתי בדרגת סגן, שני ארונות, הכל מגניב. עכשיו, כשאת רוצה בעצם להיכנס לבה"ד 1, את צריכה לעבור מבחנים.
כן.
ומתוך המבחנים האלה, אחד הדברים שמלמדים אותך, זה בעצם את כל החגים של האוכלוסיות שחיות בארץ ומשרתות בצבא. כי בתור מפקדת, את צריכה לדעת, אם יש לך חיילים דרוזים, אם יש לך חיילים נוצרים, את צריכה להכיר את החגים שלהם.
כן.
אז יש לך את החגים של כל היהודים, נוצרים, דרוזים וכו', ואז... תחת חג אזרחי, החג האזרחי היחיד שמצוין במחברת של בה"ד 1 ללימודי זה, זה הנובגוד.
וואלה.
שהוא נחשב לחג אזרחי.
אוקיי.
יפה.
Good to know.
Good to know. ואז כשהגעתי לבה"ד 1, עשיתי מסלול חורף, דצמבר.
הכי כיף.
כן, ונובגוד מגיע.
ואז אומרים לך, לכי תמותי וחפשי את החברים שלך.
חכי. מגיע נובגוד, זה כזה, היה בדיוק... שבוע שהתחלנו, היינו תמיד שבועיים, ויצאנו אחרי שבועיים או אחרי שלושה שבועות. זה שבוע שהיינו שבועיים, וביום ראשון של אותו שבוע אמרתי למפקדת שלי, תקשיבי, כאילו שבוע הבא, יום רביעי זה הנובגוד. ואני רוצה לצאת יום לפני, כדי לחגוג עם המשפחה שלי וזה. ומה שהיא אומרת לי זה דבר כזה. בעיקרון, על פי חוק מטכ"ל, היחידים שיש להם אישור לצאת לנובגוד, הם הנוצרים.
מה הקשר? זה חג אזרחי.
יפה, ואני אומרת לה, במחברת שאתם לימדתם אותי אליה בשביל להתקבל לבה"ד 1, כתוב את זה תחת חג אזרחי. איך הגיוני שבחוק מטכ"ל זה רק לנוצרים? כאילו,
שזה חג אזרחי.
שזה חג אזרחי לכל יוצאי ברית המועצות. בקיצור, לא היה כל כך מה להתווכח, כי חוקי המטכ"ל ובה"ד 1, ואת יודעת?
כן.
למזלי, במקרה בדיוק נבלה לי האשראי בכספומט של בה"ד 1 באותו שבוע, והרי צריכה להוציא אותו מסניף הבנק שלך.
נכון, את לא יכולה.
יפה, והבנק שלי לא פתוח בימי שישי, אז רק ביום חמישי.
והבנק שלך גם היה קצת באור עקיבא, לא?
בחדרה.
יופי.
כן, בקיבינימט. אז כאילו אמרתי את זה למפקצית שלי, והיינו, זה היה בכלל, כי היינו באותו שבוע באגנש, בפאקינג שטח קיבינימט, כאילו, למזלנו גם יצאנו עם הנשק באותו שבוע, כי היינו סנת חינוך שבוע אחרי זה, אז לא הייתי צריכה להחזיר אותו. אז כאילו עם כל הסיפור הזה אמרתי למפקד שלי, עשה לי טוב, תקשיבי. תעשי את השמירות שלך ביום רביעי, תעשי בצהריים כאילו עם הנשק הביתה, תחגגי את החג שלך וחמישי על הבוקר תלכי לבנק להוציא את השחיים וזה, יש! מי אמר שאין אלוהים?
יותר מזל משכל.
וואי, תקשיבי, מה זה יותר מזל משכל? בחיים שלי, never in my life, לא סגרתי בצבא, גם כשהייתי מפקדת, אגב, לקחתי חופש של הנובגות, שיגו אותי מהבוקר עד הערב, אבל לא, לא, כאילו, הייתי כל היום בהכנות. כאילו, אף פעם לא יצא שהייתי בנובגות בזה, ואני גם לא מתכנת, תראי, אני כבר לא כל כך חוגגתי עם המשפחה שלי כבר די הרבה שנים, כי ההורים שלי, כאילו, עושים לבד בבית באורקיבה, אחותי וגיסי ביחד, אבל כאילו, אנחנו כן, חשוב לי להיות כזה עם הבן זוג שלי, או, את יודעת, עם חברים קרובים, כאילו, כן להרגיש את הווייב המשפחתי הזה,
כן, זה הגיוני.
עם החברים הקרובים. כי זה כן חג שהוא חשוב.
כי זה חג כאילו שהוא למשפחה כזה, אני לא יודעת, אני נגיד אף פעם לא חגגתי את הנובגות עם, באיזה מסיבה או משהו עכשיו עם חברים וזה, בדרך כלל זה היה תמיד עם המשפחה, היינו יושבים, מרימים כאילו כזה שמפניה ב-12, וזהו, אחר כך היינו יושבים עוד קצת ורואים את התוכניות פח של הרוסים, שזה היה ממש מבדר, כי הרבה פעמים היה שם סטנדאפ מאוד מוצלח. וזהו, וכזה בשתיים מתקפלים וכאילו פשוט יושבים כזה עד הבוקר.
כן.
אבל זהו, זה מה שהיינו עושים. אף פעם לא היינו אחר כך. הרבה עושים מה? הם יושבים עד 12 עם המשפחה, מרימים שמפניה של 12, 12 וחצי, מתקפלים, הולכים לשבת עם חברים.
כן.
אז אנחנו אף פעם לא עשינו את זה, כי זה מוזר לי. זה חג שיותר מדי משפחתי מאשר עכשיו שאני אלך לעשות הילולה שיקורה עם חברים. בכל מקרה, אנחנו פה כבר שעה.
כן, אז זה הנובגוד. זה בגדול מה שעושים. תפסיקו להגיד שזה חג של נוצרים, כי לא, כאילו. No, girl, stop. כן, ו...
וגם מיני סיכום שנה, עייף כזה, כי 2020 היה...
שנה קשה.
כן.
חברים, שנה טובה, נובגוד, סלום גודם, סלוסטופאי שם.
תחגגו כמה שאפשר. תשתקרו, תהנו.
שימו מסכות, אל תדביקו אנשים, יש מוטציות.
כן, תעשו חיסונים לקורונה, אל תהיו מתנגדי חיסונים, בבקשה, אומי גאי.
כן.
דיברנו על זה בפרק קונספירציות.
ודיברנו על זה בפרק של ההיסטריה המונית. תהיו חזקים, אל תמותו.
תהיו חזקים, אל תמותו מהעלת אלכוהול בנובגות, או מהעלת מיונז אם אתם רוסים.
שתהיה לנו שנה טובה.
סנובם גודם, סנסטופה אישים. זהו, כן, ביי.